עמוד כ"א, שער הגאווה, למטה. סוף דבר. כל המקושה את גופו, את גופו. כדי להתגאות, הרי זה שוכח. השם ברוך הוא. ולא יחוש על המצוות. ולא ירדוף אחר מעשים טובים, כי כל כוונתו על עצמו לקשט גופו הקלה, אשר אחריתו רימה. כל המקשט גופו כדי להתגאות. מקשט גופו כדי להתגאות. מה אנחנו פה לומדים לביטוי הזה, כל המקשט גופו כדי להתגאות? תשומת הלב צריכה להיות נתונה לאחת הבעיות הקשות שאדם נתקל בהם בימי חלדו, בימי חייו. הבעיה הגדולה שאנחנו נתקלים בה היא צורת ההתמודדות. צורת ההתמודדות שלנו עם הרגשת הישות, הרגשת היש שלנו. בטרם כל יציר נברא, לבדו מלאך נורא, אין פה שאלה שהשם מזורחת בכל כוחה, הכוכבים שותקים, לא רואים אותם, לא יודעים על קיומם, מכניס במספר צבאם, כן, נכנסים, מחוסים, מתבטל אורם באור השמש. הכוכבים לא מרגישים את מציאותם, הם לא קיימים. קיומם הוא זניח, איך אומרים, לא סופרים אותם. שהשם מזורחת בכל כוחה. בטרם כל יציר נברא, לבדו מלאך נורא. אין שום מציאות של איזשהו יצור נברא. איפה מתחילה הבעיה? בבריאה. ברגע שיש בריאה, יש מציאויות, כן? במיוחד מציאויות שהם בעלי הכרה של עצם מציאותם, הם מכירים בעצם מציאותם, חשים את מציאותם, אני קיים, מרגישים את נוכחותם, יודעים, כן? ומרגישים את משקלם, אני גבוה, אני חזק, אני יפה, אני חכם, אני עשיר, במיוחד בני אדם, שמציאותם נתפסת בעיניהם כסיבה להרגשת נוכחות. זה דעת האדם גורמת. דעת האדם היא גורמת לו להכיר באופן אובייקטיבי את היותו נמצא. בעל חי, אין לו יכולת להסתכל על מציאותו מבחוץ. בעל חי פשוט חי, זהו. הוא לא מתגאה בעצם מציאותו. הנשר לא מתגאה במעופו. האריה לא מתגאה בגבורתו. פשוט גיבור. זה הכל. הוא קיים, הוא נוכח. כן? אבל הוא לא עושה מזה עניין. אני גיבור. תשמעו אליי. פשוט גיבור. משתמש בגבורה שלו בדרך כלל. כדי להתגבר על תרפו, ברגע שהוא אכל את תרפו הוא כבר לא גיבור, הוא מנמנם, אפשר לראות זבובים בשמורת העין שלו, והוא כזה עושה עם העין ככה קצת וזה, תעבור לידו כלום, אין לו עניין בכלל בך, שום עניין, אין לו עניין בך. אבל בן אדם שהוא גיבור, אצלו הוא עושה סיפור גדול מהגבורה הזו, רץ לספר לחבר'ה. מרגע הבריאה, אנחנו מוצאים באופן כללי, בכל מדרגות הבריאה, דומם, צומח, חי מדבר, אנחנו מוצאים, הייתי אומר, את מצב הישות. יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר. ובמיוחד האדם תופס את הנוכחות הזו של מדרגות הבריאה, תופס את הנוכחות הזו כמו יש לעצמו. במיוחד התפיסה העצמית שלו, את עצמו כיש, זה עוד יותר מסבך אותו בגאווה. הגאווה זה באמת אותה פעולה של ניחוס, כן? דברים לעצמנו. הדברים מתחילים בנו. יש איזשהו מרכזיות, כן? כמו שקראנו, זה אגוצנטריות, האגו במרכז, לעומת התאוצנטריות, לעומת היות הרצון האלוקי במרכז. שאלה גדולה, הנצרות מאוד מאוד נלחמה כנגד החידוש, כן? האסטרונומי שקבע שבעצם כדור הארץ הוא בעצם, כן? לא כפי שחשבו במדע, במדע הישן, אלא כדור הארץ בעצמו. זה שם הלך, מי שזוכר את המחלוקת שהייתה, אף בכן הארץ נוע תנוע, גלילאו, כן? טען שכדור הארץ מסתובב, איך זה שם הולך? מסתובב סביב השמש. ומה נצרה, מה טענה הכנסייה? שכדור הארץ הוא המרכז, כך טענה הכנסייה? אז מה הפריע לכנסייה עכשיו להבין שכדור הארץ בעצם הוא נע? מה? מה הפירה?
השמש היא מרכז כביכול, וכדור הארץ מסתובב סביבה, זה מה שהמרכז הוא לא כדור הארץ. אז היא פירה.
הם רצו להגיד שהארץ זה מרכז? הנצרות? לא, משהו פה מבולבל לי. לא ברור לי כרגע. אני מבין שאני שומע. נכון, זה באמת היה עניין שמעריב עם הכנסייה היה. כן, הוא קבע שהארץ היא נע. אבל כרגע לא ברור לי מה הייתה הסיבה התיאולוגית שלהם לטעון הפוך. לפי מה שאתה אומר, מה הם רצו לטעון? שכדור הארץ הוא עיקר? מה? כן. לא שונה. בוא נשמיט את זה כרגע. נשמיט את זה שנייה. צריך לעשות איזה בירור מסוים. אני רוצה לעשות אותו ככה. כן. פה, חשבתי ללכת איזה כיוון, אני רואה שבאמת הדברים לא מסתדרים כפי שחשבתי. בכל אופן, מי במרכז? מי במרכז? אם כן, בעיית הנוכחות, כן? בעיית הנוכחות של האדם, היא בעיה לא פשוטה. מעמידה אותנו בפני אתגר עצום של ענווה. אתגר לא פשוט. כאשר חלקי הנוכחות באדם, חלקי הנוכחות באדם, כפי שהוא פה מתאר אותם, איך הוא פתח ואמר, הגאווה היא בשני חלקים. אחת, גאות האדם בגופו. כן? הנוכחות הפיזית. ממשמש בעיניו, מסלסל בשערו, כדי שיהיה נראה יפה. והוא נער את בני בלעה. כך נאמר ליוסף, שעושה מעשה נערות, ממשמש בעיניו ומסלסל בשערו, כדי שיהיה נראה יפה. זה צד אחד של הנוכחות, הנוכחות הפיזית. כל מה שכרוך בה, כל מה שמתבטא בה. הנוכחות השנייה, כפי שהוא אמר את זה בתחילת הפרק, למטה בתחתית העמוד, כלומר, והדבר השני, גאות האדם במעלות החוכמה ובמעשיו. כלומר, הנוכחות השנייה של האדם זה לא הגוף, לא הפורמט הקבוע הזה שבו הוא נברא גוף, אלא זה מעלות החוכמה ומעשיו. כלומר, הנוכחות המוסרית. אני עושה מעשים טובים. יש לי מעלת חוכמה. הנוכחות הזו, גם היא, מסנברת את עיני האדם. אם חסר לו כמובן את הזריזות המחשבתית שבאמצעותה הוא בעצם משייך כל דבר למקומו ושורשו. אם חסר לו את הזריזות המחשבתית, בהיעדר זריזות מחשבתית והתקשרות המחשבה בהרגשת הנוכחות, ברגע שהנוכחות כובשת אותנו, באופן ספונטני כובשת אותנו, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אז מה הפלא שהנוכחות הפיזית ונוכחות מעלות החוכמה והמעשים הטובים, מה הפלא ששלושת חלקי הנוכחות האלו, הם בעצם קודם כל סוחפים אותנו לכיוון של אני ואפסי עוד. אם אתה לא עושה פעולה בחירית, כדאי לשים פה לב לנקודה הזו, אם אתה לא עושה פעולה בחירית מאומצת, כלומר, תראה, כדי לרחף באוויר, אתה חייב לעשות פעולה מאומצת, אתה לא מרחף מעצמך באוויר, כן? אלא אם כן משדח הביטה יפת לך באוויר. אבל, אם לא עושים איזה פעולה, כן? אתה תישאר על הקרקע, כוח הכבידה עושה את שלו. אז כמו שברור לך שכדי לרחף באוויר אתה צריך לעשות פעולה מכוונת, מה נגיד על כוח הכבידה הנפשי? מה נגיד על כוח הכבידה הנפשי? כוח הכבידה הנפשי, ואולי חזק יותר מכוח הכבידה הפיזי, הוא המשיכה הבלתי פוסקת, שאנחנו נמשכים כלפי הרגשת אני. זה דבר ידוע. ואם אתה לא עושה פעולה מכוונת, קראנו לזה זריזות מחשבתית, אנחנו קורא לזה מקום אחר, ואם לא יהיה זריז במחשבתו, איפה ראיתי זה פעם, את הביטוי הזה, זריז במחשבתו, תרשו לי רגע לחפש את זה, כי זה חשוב. או, איפה זה? אופה. באמצע עמוד בקפה, תודה רבה גדיאל. יפה מאוד. ולכן, אם לא ייזהר בחוכמה ובזריזות להינצל מן הגאווה, זה יסוד גדול. אם אדם לא פועל, פעולה מכוונת, להוציא מכוח אל הפועל, מחשבה, מחשבה נכונה, שמתעלת את הנוכחות הפיזית שלו, את הנוכחות של מעלות החוכמה, את הנוכחות של מעלות המעשים, אם הוא לא מתעל את שלושת החלקים האלו, כן? בין אם הם נמצאים אגב, וגם שהם לא נמצאים, אנחנו כבר דיברנו על כוח הדמיון, איך הוא מסייע לגאווה, להיבנות גם על דברים שקריים, גם שאדם הוא לא יפה, יודעים, עושה פוזה, כאילו כזה. גם שאדם הוא לא חכם, אז עם המשנה או חצי משנה שהוא יודע, וגם לא בעל פה, בקושי עם קאטי, אז גם איתה עושה רושם ודאווין, כאילו כבר יודע את כל התורה כולה. וגם שאדם הוא לא בעל מעשים טובים, את הפירור של המעשים הטובים שהוא עושה, הוא משתדל להתגנדר, ויש דברים כאלה. כל שכן שיש לו מה להתגאות. כן? כתוב בסרט פסחים שארבעה, הקדוש ברוך הוא שונאן, ביטוי חריף אגב. אחד מהם זה דל גאה. מילא מישהו באמת בעל חוכמה, והוא גאה, אפשר עוד לסלוח לו. יש לו במה לטעות לפחות. הוא יודע חצי שעס. כן, הוא יודע פרק משניות, יש לו פה סיבה באמת להתגרד. יודע פרק משניות, מתי קוראים את שמיים, שעש הכל יורד לדעות רם, תראה איך אמרתי את כל המשנה עד הסוף. כן, מיוחד של מי שעובד מולו. כן, אז בכלל, הוא מתפעל, הוא מקרין עליו איזה מין, כן, זה כמיים פנים. כן, זאת אומרת, הוא אומר את המשנה, זה קורה לא פעם. אנחנו יודעים איזה משהו, אנחנו מפגינים את הידע, לפעמים אנחנו מפגינים אפילו ידע מאוד חלקי. אנחנו מתפללים שלא ישאלו אותנו עוד שאלה אחת, כי אחרת לא יודע מה להשיב. כן? אנחנו אומרים איזה משהו מאוד, כבר חושבים שאנחנו יודעים את כל התורה כולה. זה יכול להיות בכל תחום, יכול להיות בפיזיקה, פתאום אתה אומר איזה פרט מסוים, כן? לפעמים אני עושה פה דאווין עם כל מיני אמירות כאלה של אטומים וזה, אז חושבים מי יודע מה הוא יודע. כן? אני כמובן נבנה מהמחשבה שמי שיושבים פה אנשים חושבים שמדבר פה עכשיו לפחות, דוקטור, פרופסור אומן, לפחות. אבסורד מהחיים. יש בעיה עם הדבר הזה. יש בעיה עם הדבר הזה. ארבעה שונאן הקדוש ברוך הוא. אחד מהם, דל, גאה. מי שהוא דל, ואף על פי כן הוא מתגאה. זה סוג של יצר מאוד בעייתי. כן? מאוד בעייתי. דם שיודע, מילא, מילא. זה לא בסדר. די שהוא צריך לתקן את זה. אבל דל גאה זה סיפור. זה משהו מאוד מסובך. זריזות מחשבתית. כן. הנוכחות הפיזית, נחזור כרגע לנוכחות הפיזית, תרכז בה, כל המקשט את גופו כדי להתגאות. מי שלוקח את הנוכחות הפיזית הזו, עכשיו תשימו למה כתוב, הוא מקשט אותה. שם איפור, שם האיפור, שם כל מיני אפקטים חיצוניים, לוקח את הנוכחות הזו ומקשט אותה כדי להתגאות, היינו, כדי להוות מוקד מתחרה אלטרנטיבי למציאות הבורא, לגופו, כולה גוף. אבל אפילו גוף, בעיני אדם יכול לחשב מוקד אלטרנטיבי למציאות הבורא. מה, זה חסר? איך תראו על מסלולי דוגמנות? אנשים בזכות גופה חושבים כבר שהם יכולים להיות מרכז העולם. אין שום בעיה בזה. שום בעיה. הדברים אפילו יותר פעוטים מגוף. אנשים חושבים שהם כבר מרכז. זה טבע אדם. כל המקשה את גופו כדי להתגאות, הרי זה שוכח השם ברוך הוא. באופן אוטומטי מה קורה? הרגשה המיידית. עם יד על הלב. הרגשה המיידית היא שכחה של השם ברוך הוא. תראו, השם זה אין סוף. והגוף שלך הוא סוף. לקחת את הנוכחות הפיזית שלך, שזו הנקודה הכי נמוכה במציאות, גוף. מלשון מגופה, מלשון מגף, מלשון להגיף. גוף זה הדבר הכי סגור בעולם. כן? גוף זה עניין של סגירה. להגיף טריז, מגף, סוגר את הרגל, להגיף טריז, כן? מגופה זה פקק. גוף זה דבר סגור, גוף זה הדבר הכי תחתון. זה הדבר הכי מצומצם, הכי חשוך. תראו מה שכותב הרב הרמח"ל הזה בדרך השם. כן? חשוך, כן? גוף. אתה לוקח את הדבר הכי נמוך, גוף, אתה מקשט אותו, אתה מקשט אותו, את הפודל שלך, כן, שנחמד כזה, ומה קורה אז? אתה שוכח את השם, זה מהווה אלטרנטיבה למציאות של אין סוף. הנקודה הסופנית ביותר, אגב, תרתי משמע, גופו הקלה, כן, אחריתו רימה, אתה לוקח את הנקודה הסופנית ביותר, ואתה משחק אותה כאילו היא חיה לנצח. כאילו היא יכולה להיות, הפיזיקה שלך, יכול להיות איזה ערך חליפי למציאות השם יתברך. נשמע מגוחך, נכון? נשמע מרחיק לכת, נשמע בוטה. לא יאומן כי סופר. בשביל נזיד עדשים, אפשר לוותר על בכורה. היסטוריה הוכיחה עולם לזה כבר. ולאו דווקא היסטוריה מקראית, היסטוריה אישית של כל אחד ואחד. 15 שנה אתה חי. שנה אתה חי. בשנה אפשר למצוא כמה מקרים כאלה, כל שכן ב-20 שנה. כן? ודאי. מה קורה ברגע שאתה מקשט את הגוף? ברגע שנתת דרור לתפיסה האגוצנטרית, מצד המימד הפיזי, הנוכחות הפיזית שלך, באופן אוטומטי קורה דבר מדהים. יש נפילת... יש נפילת מתח שלא מובן ההיגיון שבה בכלל. תן לכם משל לזה כדי שנבין את זה היטב. השמש מהירה בחוץ. ואתה רוצה להסתתר מהשמש. כל מה שצריך לעשות, לשבת מתחת לעץ שגודלו הוא 1.5 מטר, כן, עם ענפים בהיקף של, בקוטר של 2 מטר ולא יותר. נגמר הסיפור. עץ כזה קטן מצא לכם בפני השמש. איך יכול להיות? מטבע קטנה, שאתה שם מול העין, קטנה, קטנה. עין, קטנה. חוסם לך את כל המרחב. איך יכול להיות? מרחב כזה אדיר. מרחב כזה עצום. רק שמתי משהו מול העין, כזה קטן, כבר חוזם. איפה הפריות? איפה הגינות? זה הסוד הגדול. איך אומר המסילת ישרים במידת הליצנות? ליצנות אחת דוחה 1,000 תוכחות. ביטוי ידוע. אתם מכירים את התלמיד שמכניס אותו צחוק מהמורה? אז פתאום המורה קצת נכשלת באיזה משהו. כן? או שאומרת איזה שטות, איזה אחד המין... עושה איזה מין כזה, כזה מין צחוק, כזה פרוע. או אחד, כן? עושה לה מכשיר אותה בדרך, אני יודע מה, שם איזה משהו, תוקע איזה יתד קטנה בתוך הבלטה, והיא הולכת מנחשבת. כולם צוחק. תוכחה אחת, היה איזה מורה אחד שנכנס לכיתה, שיעור ראשון. אז תלמידים, הליצנים של הכיתה, רצו לבחון אותו. כן? אז כן, כולם חכים לו ככה שיכנס, כן? לראות שפת הגוף שלו, לחפש נקודת התורפה. למרבה המזל והשמחה של התלמידים, אז הוא פשוט נתקל בדלת, במפתן הדלת, ונפל. הסתרע מלא קומתו. עם החליפה החדשה, שנה ראשונה, שיעור ראשון, שנה חדשה, עם התיק, נפל על הרצפה, מלא קומתו על הרצפה. כולם התחילו לצחוק. שו, איזה חגיגה. השתתקו. הוא קם, מתח את בגדיו, ניקה קצת, כזמן. החזיק את התיק, המשיך, התיישב במקומו ואמר, למדנו את השיעור הראשון. כשנופלים צריכים לקום. חבר'ה שמעו את זה, וואי וואי וואי. המוניק של הכיתה כבר מרגיש, איבד את מלכותו, אין כבר מה להגיד, גמרנו, יקהה את שיניהם. כשנופלים צריכים לקום. פלאי פלאי. נו, צריך לדעת להתמודד מול ליצנים. אבל ליצנות אחת דוחה 1,000 תוכחות. איזה כוח עצום שיש לליצנות. אנחנו פוגשים, גם פה אנחנו פוגשים את הכוח האדיר הזה. ברגע שאדם עומד מול המראה, ומקדיש תשומת לב יתרה לסידור השערות. כל עוד זה מצד דרך ארץ, זה בסדר גמור. בסדר, נכון. לא ראוי ולא מכובד. יש דברים שחייבים לסדר. אבל ברגע שיש איזשהו גינדור יותר, אני כבר אין לי מה, ברוך השם, אבל ניסיון, לפחות הניסיון הזה קצת, אני יודע, יש הרבה אחרים, אבל אין כבר מה, הוא עושה ככה, פעם, כן, זוכר, פעם היינו מתקים את השערות יפה, יפה, שמים איזה חומר כזה, כדי שישג יפה, פעם שהיו, והם יוצאים, היו מראות שמחמיאות לך, מראות שלא מחמיאות לך כידוע, תלוי מה כיוון השמש, תלוי שעה של היום, תלוי אלף ואחד דברים. אבל כן, אחרי זה יוצא לרחוב, אתם רואים לפעמים את החבר'ה האלה שיוצאים ככה ונראה כאילו כל העולם חכה להם? אני מחכה לך בכלל, מה אתה? מה הקטע? אחרי זה חוזרים בסוף הלילה, חוזרים בסקנים הביתה, מי בכלל יסתכל עליך? בשביל לזכות משהו, הייתי צריך לשלם מיטב כספך וגם להטריד, אני יודע, ולבלבל את המוח של מי שעושים עליך לב. יוצאים ככה ודאווין ופה זה כזה, כאילו כולם חכים להם. מה כל הקטע? ברגע שאתה מתחיל, נפלת. ואז באופן אוטומטי, בתוך הנפש פנימה, מורגש מה שהוא כותב כאן. הרי הוא שוכח את השם. השכחה הזו, זה לא שכחה של, שכחתי איפה שמתי. זה לא שכחה כזו. זה לא שכחה על פני השטח. זה שכחה פנימית. כלומר, המאור הנשמתי של האמונה בשם יתברך לא מתלבש בציור הלב. ומבחינתנו זה כאילו הוא אינו. זה נקרא כפירה. כפירה זה מצב שבו אתה בונה מחיצה בין הנוכחות האלוקית הנשמתית לבין הלב. זה נקרא כפירה. הוא כפרת את התיבה בזפת. מבית ומחוץ וכו'. הוא כפרת. מה זה לכפור? לחסות. ההתנהלות הגופנית הזו היא כופרת את הלב. היא יוצרת שכבה שמנונית. בלתי חדירה, שלא יכולים לעבור דרכה רשמים מן הנשמה אל תוך ההכרה, אל ההרגשה. הרי הוא שוכח את השם ברוך הוא. אז בואו נאמר כאן עוד דבר אחד ונחתום את המהלך הזה, את השלב הזה במהלך. שוכח את השם, פירוש הדבר, שכאשר מתבלט הפרט, נשכח הכלל. שכחת השם פה לצורך העניין, זה שכחת הכלל. כתוב כאן, שוכח את השם ברוך הוא. למה הוא כותב שוכח את השם ברוך הוא? למה לא כותב שוכח את השם? למה צריך להגיד ברוך הוא? למה לציין, צריך לציין שהוא בעל הברכה? כי מה עושה בעל הגוף? הוא שוכח שברכת הגוף היא בעצם באה מהשם יתברך. שוכח את השם ברוך הוא. ניתק בין המקור לבין הגילוי של המקור. ואחד מהגילויים זה מציאות הגוף של האדם. אגב, הקדוש ברוך הוא לא שונא את הגוף, וזה בסדר. והמימד הפרטי הזה שנקרא גוף, שבו אנחנו מרגישים את הנוכחות האישית, המסוימת מאוד שלנו, עם צורת האצבע שלנו, והיד שלנו, והפנים שלנו, שאין לך דבר יותר פרטי מזה, וכפי שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. הקדוש ברוך הוא רוצה בזה. בדיוק שהוא רוצה בזה. אבל תראה מה שעשית מזה. לקחת את הפרט הזה, ושכחת את מקור הכלליות. אז קודם כל, פה אנחנו ניצבים, על פתחה, כן, של הבעיה הזו. זה מתחיל בקישוט הגוף. כל המקשה את גופו כדי להתגאות, הרי זה שוכח השם ברוך הוא. מה מתפתח מזה? ולא יחוש על המצוות. לא יחוש על המצוות. ברגע שאדם, ברגע שאדם נותן ומניח ליסוד הכללי להתגלות בנשמתו ובליבו, והיסוד הכללי שוטף את נפשו, ואנחנו מכירים את המצב הזה, זה מעורר בו מחשבות כלליות של עזרה לזולת, רצון טוב לעשיית טוב וחסד, וכן הלאה. ברגע שאדם מפר, מפריע, פוגם את הזרימה של הכלליות, מנשמתו, אל ציור הלב. ממילא, ברגע שאני מזהה מצווה, יש מצווה, הרי מה זה המצווה? מצווה זה גילוי הכלליות של הקדוש ברוך הוא, בכמוסות של מצווה. כל מצווה זה סוג של כמוסה, שמה היא מכילה? זה כלי מעשי, מצווה. זה ציווי מעשי, שמכיל בתוכו אור פנימי. אור פנימי. אומר אור חיים הקדוש, המילה מצווה, כן? באת בש זה יוד קי וו קי. כאשר מם צדי באת בש זה יוד קי, וו היי ממילא זה וו קי. למה זה מופיע בצורה כזו? למה חלק נסתר וחלק גלוי? כנגד הצד הנסתר שבמצווה, והצד הגלוי שבמצווה. יש במצווה צד גלוי. הצד ההלכתי, הגלוי, הפיזי. דבר ברור. יש את הצד הנסתר, זה אור המצווה. האור הכללי שנמצא בפנים. המצווה זה דבר מאוד מתוחכם. זה שדה בינרגה. המצווה זה פעולה שהיא פונה לגוף, היא בעצם מדברת בשפת הגוף, קום עשה, היא פונה לגוף, אבל דרך העשייה הגופנית היא גונבת את דעתו ומחדירה לתוכו אור פנימי, כאשר האדם מקיים את המצווה. אז יש צד גלוי, יש צד נסתר. אבל אחרי שאדם טיפח את הפרטיות שלו והתעלם מהצד הכללי, ממילא הוא לא יחוש למצוות. כי הפרנסה שלו והתזונה שלו זה כבר לא האור הכללי. אין לו שום עניין בזה. אין לו שום עניין בזה. כשנכנסו יוונים להיכל, ברגע שאתה מכניס השפעות זרות לתוכך, המצוות כבר לא מעניינות אותך. אולי תמשיך לקיים אותה מכוח ההרגל, וגם אז תקיים את המצוות היותר, איך אומרים? אבל הרבה מהמצוות שדורשות השקעה וקושי גדול והקרבה גדולה, אתה כבר לא תקיים. אתה זורק מן הספינה שלך לאט לאט את כל המטען הכבד הזה, ונשאר עם כמה כלכי גזר, כמה כלכי טירס כאלו, אתה משאיר אותם, אבל יותר מזה אין לך שם שום דבר. כלום אין לך. הולך, כן, ונעקר מן המצוות. ולא יחוש למצוות. הרי זה שוכח השם. בהתחלה הוא שוכח את היסוד הכללי, מתוך שהוא שוכח את היסוד הכללי, הרי שכבר הוא לא מתייחס לגילויים שלו בתוך המציאות. שאותם גילויים הם קוראים לאדם ואומרים לו, תדבק בשעה, אשר קידשה למצוותה וציוונו, תדבק במצוות. הנה, שמתי פה בעולם הזה תרייג מצוות, שבעזרתם אתה תוכל להמשיך את הדבקות, לגלות את האור הכללי שלי בתוך המציאות הפיזית, תמשיך את הגילוי. אל תסתפק בגילוי שנמצא בנשמתך ואפילו יתלבש בלבך, תן לזה ביטוי מעשי יותר. הנה המצוות. גב המצוות. פרק את הקדושה הפנימית שלהם, ועל ידי זה גם יתקדש הגוף. אבל אין עניין לגאוותן לעשות את זה. כי הגאוותן לא מעוניין להשליט את הקדושה על הגוף. כי אצלו הגוף הוא משמש לדברים אחרים לגמרי. ודאי וודאי שלא להשראה אלוקית. ודאי וודאי שלא לפרסום שם השם.
אבותינו, לכולם היו נשים, האימהות שלנו היו כולם מודגש בתורה, שהם היו נשים יפות, יפיפיות, יפות תואר, כל אחת היה מודגש, שהם היו נשים יפות, אז אם זה לא כל כך תכונה חשובה, למה שמו את הדגש, למה כולם היו נשים יפות?
קודם כל כתוב יפות תואר ויפות מראה. יש הבדל. יש הבדל. יפות תואר, יפות מראה. זה בא לציין, כן, בא לציין גם את...
שבעתם.
זה ודאי, אבל לא יותר מזה, את מעלתם הרוחנית. זאת אומרת, יפות תואר, יפות מראה, זאת אומרת שהן יהיו שלמות בכל המובנים. גם במובן הפיזי. דבר חשוב, שאדם שלם מובן הפיזי, מחוסר איבר, לא יוצא למלחמה. הגדי כך, מלחמות מצווה, מחוסר איבר, לא היה יוצא. עד כדי כך, חסרון איבר זה דבר שהוא פוגע משורת שכינה. האיברים שלמים, גוף האדם, רומז לעניינים מאוד גבוהים, הם יהיו שלמות בגופן ושלמות ברוחן. יפת תואר ויפת מראה. Okay? אחד כנגד השלמות הרוחנית, אחד כנגד השלמות הפיזית. יש עניין לבוא ולהראות שאימהות האומה, אבות האומה, היו אנשים שהיו יפים בפנימיותם וחיצוניותם. היה קשר והתאמה, יפת תואר ויפת מראה, זה מראה על קשר והתאמה וחפיפה מדויקת מאוד בין העולם הפנימי לחיצוני. כן. אני חושב שלגבי אבשלום לא כתוב יפה מראה, איך כתוב? יפה תואר. יש הדגשה יותר של היופי החיצוני שלו. ודאי וודאי כשהתורה באה, כן? לתת תיאור מקדים למרידה שלו באביו. אז ודאי שפה לא יגידו שהוא גם, כן, יפה בנפשו. כן, אז מתארים בעיקר את היופי החיצוני שלו, השיער היפה שלו, כן, וכן הלאה. מה? שיער שלו. שיער שלו, היה לו שיער מאוד מיוחד. מה? מה?
כן. עליה לא נאמר.
כן, יפה.
אולי הם פרשים פרשו,
כן, בדרך כלל, אבל בדרך, כן, בדרך... שגושית, כן, מעניין.
מה שהרב דיבר זה על סלסול והתקשטות, וזה שהיא יפה בפני עצמה, יפה,
השאלה,
מה נוסף בהתקשטות?
שלמות הכלי, מה, בסלסול, השאלה, אתה משיב לו.
היא יפה, היא אישה יפה טוב,
ובאת מראה, היא לא סלסלה בזה, היא לא סלסלה בזה. איפה ראינו את הסלסול בזה, אתם זוכרים? ראינו לגבי ביתו של, פה, לפני כן, ראינו לגבי ביתו של רבי חנניה בן תרדיון. מה כתוב שם? זוכרים? בוא נקרא את זה. כי פעם אחת הלכה לפני גדולי רומי, בעמוד כף, ושמעה שאמרו, כמה נאה פסיעותיה של ריבה זו. כן? זאת אומרת, גם היא הייתה יפה. אבל כשהיא שמעה שאמרו, כמה נאות פסיעותיה, היא דקדקה יותר. על היותר הזה, כן? זו הבעיה. אצל אמותינו לא הייתה יותר הזו. כן? כמות שהיא. לא היה שום תוספת. לא יש שום סלסול בדבר הזה.
אולי את הכוונה...
אבל אתה איתו.
אולי הכוונה הייתה להדגיש את זה שהן יפות, ולמרות זאת עליהן את התכונות הפנימיות.
מה, אז גם זה יפה? יפה, יפה מאוד. נכון? גם זה יפה? הנה. נכון? מאוד יכול להיות. כן.
אבל אם ההתקשטות היא בשביל מישהו אחר, אתה יודע,
אישה
רוצה שבעלה יהיה עם הניבור. אני
לא יודע את הדבר
הזה,
אבל בשביל שתהיה מבסוטית, או שהיא שם מתקשטת. במסור גמור. ברגע שאתה מוציא את העניין, הפרטי שלך, אתה עושה לי פשוט, אז נכון וטוב. בטח, בטח. זאת אומרת, וגם ברמה הבסיסית שלא יהיה חילול השם, יש לי. זה מדויק ברש"י. מה רש"י אומר? היה מסלסל בשערו וממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה. הכוונה היא, בוא נאמר להדגיש את עצמו את היופי שלו, נראה יפה לעצמו. Okay? כדי שיהיה נראה יפה, לא לכבודם של אחרים, אלא לכבוד עצמו. אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך, אני מגרה בך את הדוב. אשת פוטיפר. ומיד נאמר, כתוב שמה? אש פוטיפר, ותר, אש פוטיפר וכו'. זה הבעיה. זאת אומרת, סלסול יתר הוא בעצם מושך אשת פוטיפר. אשת פוטיפר, כן, היא בעצם ניזונה. היא ניזונה מהמרכזים הפרטיים. תכף נראה, כן, היא ניזונה מהתחזקות המרכזים הפרטיים. בכל מקום שהמרכזים הפרטיים מתחזקים, מתחזקים כוחות הטומאה. הם באים לנוק משם. ותר אש פוטיפר את יוסף. כלומר, היה איזושהי סטייה קלה שבקלה אצל יוסף בעניין הזה של סלסול, זה כבר סיבה שהכוח של פוטיפר כבר יבוא כדי, כן, להתחבר לשם, לנוק משם, כן, להתחבר לזה, לחזק, להשפיע על הפרטיות הזו, להשפיע, לחזק אותה עוד יותר, להעצים אותה עוד יותר. כן? בהמשך אנחנו נראה את זה, שאותו טיפוח הגוף וההתקשטות של האדם, היא מושכת אותו להתראות לפני אנשים, כן? כאשר הוא מטפח את גופו, יש גם סיכוי שיבוא לידי עריות. כדי שהוא מטפח את עצמו, הוא אומר, וואלה, כדי לקבל תשומת לב, אני אלך אצל מי שבונה על יופי חיצוני. אנחנו נראה את זה בהמשך, ואז הוא הולך לפני אנשים. אנחנו נבין את זה יותר בהמשך, כרגע נגיד זה רגל אחת, זה יכול ליצור יבנות. אבל, בכל אופן, כשמדובר על סלסול, שעניינו זה באמת... לכבד בזה אנשים, כמו שאתה אומר, שאישה תתקשט לפני בעליה. אגב, מראות הצובעות, מה היה עניינם של המראות הצובעות במשכן? שמהם עשו את הכיור? מה זה המראות הצובעות האלו? אלו היו המראות של בנות ישראל, של נשות ישראל, נכון? של נשות ישראל, כדי לעורר את בעליהן אחרי יום עבודה קשה, לקיים מצוות פריה ורבייה, הם היו מתייפות. עם המראות האלו מתייפות, כן? תחת התפוח, עוררתיך, כן? היו לוקחות את בעליהן, עייפים. כן, בשדה, ותחת התפוח, היו משדלות אותם לדבר מצווה. מתקשטות, מתייפות. ומהמראות האלו אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תעשה לי כיור. אמר לו משה, הרי הם עשויות ליצר הרע. לא, 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 לא. שבהם היו נשות ישראל משדלות בעליהם לדבר מצווה. מהם יצאו צבאות, צבאי צבאות, מראות הצבאות, שעדי המראות האלה יצאו צבעי צבאות של ולדות. כן, מרובי. אז ודאי, זה בסדר לגמור. כן, אז נראה הלאה. אמרנו, ולא יחוש למצוות, כן. לא יחוש למצוות, כן. בניגוד לאדם שבאמת חש למצוות, מתוך שהוא רוצה להמשיך את האור הכללי אל תוך המציאות הפיזית, חשתי ולא התמהמתי לשמור מצוותיך, סס אני על אמרתך כמוצא של על רב. כל זה שייך לרצון הפנימי העז של דוד לגלות כן, רצון השם. לא יחושב מצוות ולא ירדוף אחר מעשים טובים, כי כל כוונתו על עצמו. ואיך הוא יראה לעצמו ברגל? כל כוונתו על עצמו. אז מה פתאום שעכשיו הוא יפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא בעשיית המצווה? כן? אבל תשימו לב מה שכתוב כאן. ולא יחוש על המצוות ולא ירדוף אחר מעשים טובים. מה ההבדל בין מצוות מעשים טובים? מה פשר החלוקה הזה? אני לא יודע אם יש תשובה אחת לזה ותשובה פשוטה לזה, אבל נצל את העובדה שיש פה באמת הרבה תלמידים, ואולי נעשה איזה סיעור מוחות. כן? זה לא שאני יודע, מסתיר מכם את התשובה. יש לי תשובה שאני לא בטוח שהן תשובות טובות, מוצלחות, מרשימות מדי. אבל אני מעדיף שאולי קודם נעשה איזה סיעור מוחות קטנצ'יק, כדי שבאמת ננסה להגיע לתשובה אופטימלית לפחות, שניתן להגיע במסגרת הזו. מה ההבדל בין מצוות ומעשים טובים? אולי מישהו קרא, מישהו שמע, מישהו חושב. נסו להגיד איזה כמה דעות. כן, מה אתה אומר?
אולי מצוות זה יותר מצוות שבן אדם הקודש בו פה, ומעשים טובים זה כבר למישהו אחר, צריך
לתת
ממנו מישהו אחר.
מצוות זה יותר, אתה רוצה להגיד שמצוות זה יותר השמעיות? במילים אחרות, יותר השמעיות. כלומר, אותם דברים שאין אנו מבינים. כן? ומעשים טובים זה יותר דברים שבאים מכוח המוסר האנושי. זה אתה רוצה לומר?
כן, גם יותר כן. בקטע החברתי, כאילו,
בין אדם למקום, לעומת בין אדם לחברו. אבל שתיהם זה מצוות, גם מעשים טובים זה מצוות. רק בין אדם לחברו, ככה אתה רוצה לומר. אפשרות אחת. כן, מישהו רוצה להגיד עוד משהו? דב? מה רוצה להגיד?
מצוות הן באמת משהו שמתחבר לאדם, כאילו, מתחבר לאדם, כאילו, מתחבר לבורא.
רק שנייה, לפי שאתה אומר, אני פשוט רוצה לחדד את השאלה. מה? מצוות זה לא מעשים טובים? מצווה זה מעשה מאוד טוב, לא?
כן.
זה מאוד טוב. מה הבעיה? אז עכשיו אתה יכול להשיב. כן.
אבל גם מעשה טוב, כן, גם מעשה טוב יכול להיות מצווה. אבל מעשה טוב, אני חושב שזה יותר התקשרות שלי עם אנשים אחרים.
אז זה אומר את זה.
כן, אבל המצווה יותר יכולה... אני חושב,
זה מצווה בעצם, הוא אמר את זה. כן, זה פחות יותר, פחות יותר כמשווה. כן, אהוד, מה את רוצה?
המצווה היא לא תמיד המעשה הטוב בעצם. לפעמים אדם נראה לו שהמעשה הטוב הוא לא לעשות את המצווה. זאת אומרת, בן אדם קם בבוקר, אין לו כוח וזה, והמצווה היא כן להתפלל ולעשות את כל הדברים, אבל בעצם זה לא נראה לו כמו...
אבל זה לא טוב לי.
כן.
נכון שזה מצווה, אז אתה אומר, מצווה זה משהו אובייקטיבי. מעשה טוב זה משהו... זה חידוש. לא שמעתי אף פעם חילוק כזה. אתה שמעת את זה? ושזה עכשיו עלה לך. חילוק נורא מעניין. צריך יותר, אני מנסה לבדוק את זה, דבר תשיב. אף פעם לא שמעתי כיוון כזה. כן.
יכול להיות שגם מצוות, הם כוללים מעשים טובים בתוכה, אפילו מצוינים, כן?
אבל.
אבל למה באמת הוא אומר כל את קודם מצוות ואז מעשים טובים? יכול להיות מצוות, זה מתחיל מהציווי. זאת אומרת, הוא עושה מעשים טובים, אבל כיוון שהוא כרגע רק מחובר... זאת אומרת, הוא מתחיל אותם בגלל שיש ציווי כלפיהם. אבל אחרי שהוא כבר עושה אותם בגלל שהרבה פעמים הוא בתור ציווי, אז הוא מגיע כבר למעשים טובים שהוא מתעורר מעצמו. אז זה גם מסביר את למה הוא מתחיל בזה.
לפלאים. רק בשביל זה הכדאי הביקור שלך פה. ברוך השם. זה יפה מאוד. אתם הבנתם מה שהוא אמר. אגב, כל התשובות טובות. כל התשובות נהדרות עד עכשיו. אני מקווה שנזכור אותן. מישהו יכול... לא יודע, פשוט חבל שילך לאיבוד. אבל, לא יודע, מישהו יוכל לרשום אותם, לפחות שאני אשאל, אז אפשר יהיה להגיד, כן? בסדר, מצוות, ההבדל שבין אדם למקום, אמרנו, ההבדל שבין אדם למקום, אובייקטיבי וסובייקטיבי, מה שלפעמים הוא ציווי אובייקטיבי, לאו דווקא טוב לי, מה שנקרא שכר מצווה והפסדה. זה מה שאתה מתכוון. צריך לפעמים לשקול שכר מצווה לעומת ההפסד שלה. לפעמים ההפסד שלה הגורם שאני לא עושה אותה לתתה. ומה שאתה אומר, מאוד יפה, כן, שמה שכתוב, לעתיד לבוא, עתידות מצוות להיבטל. אין הכוונה שלא נעשה את המצוות, אלא נעשה אותם ברצון חופשי פנימי. מה שעתיד להתבטל זה הצד של הציווי והכפייה. זה יפך מכפייה לכיף, יא. זה משהו אחר. אז זה רעיון, שלוש תשובות, יפה מאוד. מה זה?
זה קורה הפוך, שמאוד קשה להגיע לדרך תורה ומצוות, כי מתחילים ממעשים אחרים. כי אדם שהמוסר
השבילי שלו
הוא חזק באופן איתי, אז אמורים שהוא עושה מעשים טובים, אבל לא מתוקף ציווי אלוקי.
אז זה בעיה.
הוא אומר, מה אני צריך את מישהו שיגיד לי, אני עושה חסד
מעצמי,
אבל הבעיה שהמרכז שלו הוא בעצמו, ולא המרכז שלו הוא ציווי
של השם. באמת, זה אפשר לא יודע מה קורה שהופכים את זה. נכון, נכון. מישהו רוצה להגיד עוד משהו כזה חכם, יפה? כן? כן, טל.
אם אדם עושה מעשים טובים, אבל נראה לו שזה מעשים טובים. כמו שיש את המצד של חסד שלילי.
כן.
אבל מצוות זה בהכרח טוב, כי זה הבורא נתן לו לעשות את זה, גם אם זה נראה לנו לא טוב.
לא, אבל רגע. אבל הוא אומר, רגע.
גדול המצווה ועושה מאשר אין
המצווה. רגע, רק שנייה. רגע. דבר נחזור אליך, אבל מה כתוב פה? ולא יחוש על המצוות, ולא ירדוף אחר מעשים טובים. וואי, זה קצת מעמיד במבחן את הפירושים שלנו. אמנם שאלנו מה ההבדל בין מצוות ומעשים טובים, אבל פה כתוב שכאשר הוא מתגאה, הוא לא יחוש על המצוות, ולא ירדוף אחר מעשים טובים. את שתי הפעולות האלו הוא לא יעשה. הוא לא יעשה את שתי הפעולות, משהו שצריך לעשות את שתי הפעולות האלו. ולפי מה שאמרנו, אם באמת זה אובייקטיבי או סובייקטיבי, לפעמים באמת הוא לא צריך לרדוף אחרי מעשים טובים. כן? אז מה הכוונה, לא, כל החילוקים שאמרנו זה יפה, אבל מה הכוונה שלא ירדוף אחרי מצוות ומעשים טובים? רק שנייה, הוא צריך לרדוף אחרי שני הדברים האלו. אחרי מה הוא צריך לרדוף? כן? הוא צריך לרדוף אחרי מה? אחרי מצוות ומעשים טובים. מה פירוש אחרי מצוות ומעשים טובים? מה פירוש? לפי הפירושים שאמרנו. לפי הפירושים שאמרנו פה למשל, מה הפירוש? לרדוף אחרי מצוות ומעשים טובים, לרדוף אחרי הציווי גם שהוא עדיין לא מובן.
לחוש את הציווי.
נכון.
זה
לפי הפירוש הזה אפשר להבין. הוא לא ירדוף אחרי המצווה בשלב שהיא לא מובנת לו, וודאי שהוא לא ישאף שהמצווה כבר תהיה ממש חלק מעצמו עד שהוא יתעורר למעליו. לפי הפירוש הזה זה מאוד מובן. לפי הפירוש שלך, מה הפירוש לא ירדוף אחרי מצוות ומעשים טובים?
אני אומר,
גם לפי הפירוש שלך אפשר לבוא ולומר ככה, לא ירדוף אחרי מצוות, לא ירדוף אחרי האובייקטיבי, וגם לא ישאל את עצמו שאלה מתי זה מתאים לי או לא מתאים לי, זה גם בסדר. הוא לא יעשה את הבירור הזה שאתה ביררת. את הבירור הזה לא יעשה, כי זה לא מעניין אותו בכלל. ההפרש בין אובייקטיבי וסובייקטיבי לא מעניין אותו. כל החשבון של שכר מצווה והפסדה לא מעניין אותו. הוא לא נכנס לחשבון הזה. זאת אומרת, המרחב הזה של החשבון, מצווה, שכר מצווה, הפסד, לא מעניין אותו. אז זה גם בסדר. בסדר גמור. בסדר גמור. לפי הפירוש השלישי, גם בסדר. הראשון יותר נכון, מה שנאמר פה לראשונה, חלוקה שבין בין אדם למקום לחברו, לבין אדם לחברו, גם זה לא מעניין אותו. לא מעניין אותו, לא מצווה של אדם למקום, ולא בין אדם לחברו. יפה, זה פי שלושת הפירושים, הסברנו את דבריו. מי שרוצה להגיד פירוש עברי איטל, אתה רוצה להגיד משהו.
זה מתקשר למה שנאמר פה, כן. אבל בגדול נראה לי החלוקה בפשטות. כשמדברים על מצוות, זה לא, אין לו יותר מדי בחירה, זה צו אלוקי.
כן.
מצווה לעשות כך. דרך אגב, באפרופו, בנושא הזה של הקשור של יחוש, אני דווקא חושב זה יותר מהמילה חיש, חיש מהר.
כן, כן, כן. חשתי ולא התמהמתי לשמור מצוותיך.
חיש מהר, לא יחוש, אבל ירגיש.
לא, אבל זה גם ירגיש. אם אני מרגיש, אז אני גם חש. מה? יש גם לחשוש, נכון. אני חושש למצווה. זה חשוב לי. חש ויחיש, זה שני דברים קשורים זה בזה. אם אני חש, אני גם חש. כן.
לא, יכול להיות
כן, אז בכל אופן כן, כן.
קשר לכם שאדם צריך למהר לעשות מצווה, כן. צריך להזדרז ולעשות.
כן.
והחלק השני של הירדוף הרי זה יותר וולונטרי. אתה לא מצווה לזאת, זה במעלה או אתה מוסיף לעצמך שכר או זכויות.
וואי.
זה גם...
זה ממש במילים.
מה?
זה ממש במילים. ויש לי הוכחה למה שאתה אומר, רגע, שמעתי מה שהוא אומר? כלומר, הוא מחזק את מה שאתה אמרת, אבל מוכיח את זה מהמילים. מהמילה ירדוף, מה שאמרת מוכח. יחוש על המצוות, זה יחוש לדבר מלך, שמצווה אותו עשה, והוא חש, כן? ירדוף זה רודף מאליו. זה באמת בגלל, זה מה שהוא אמר, אבל מוכיח את זה במילה, זה נפלא. איפה יש ראייה לדבריך, טל? אוהב שלום ורודף שלום. אומרים חזל, מה זה אוהב שלום? אוהב שלום, אוהב במקומו. כלומר, עכשיו בתוך החדר הזה אני מוצא מישהו שאתמול הסתכסכתי איתו. אז באותה הזדמנות שאני כבר רואה אותך, יאללה, סליחה, בוא נגמור את העניין. רודף שלום זה אדם שגם אם חברו נמצא בקצה העולם, הוא ירדוף לשם לעשות את השלום. אומר המהר"ל בנתיב השלום, רודף שלום זה מעלת השלום ביותר, שהוא רודף אחרי השלום. יש לו תאווה פנימית לשלום, הוא לא מחכה שההזדמנות תהיה, או שמישהו יקוף אותו לזה וישכנע אותו, נו, תעשה איתו כבר שלום, משכנע אותו שבוע, שבועיים, טוב, נעלה אליו רגע. יאללה, סליחה, בסדר? עולה. לא, רודף שלום, זה הכל וולונטרי, זה הכל התנדבותי, זה נדמת לב. ממש כדבריך, זה ממש מדויק פה. מי יודע אם זה לא הפשט? מי יודע אם זה לא הפשט? הפירוש העיקרי, לא יודע מה בלעדי, אבל לפחות העיקרי. כן, מה אתה אומר?
כנראה שמצוות זה משהו מוגדר, זה משהו שהוא קיים, רק צריך לחוש להם. יש 613 כאלה, מגיע השבת, השבת כאלה, רק תעשה משהו. ומעשים טובים זה משהו שמתחדש אפשר לחדש, אפשר להקים ארגון צדקה, אפשר...
זה הנחת רוח לבורא, המסילת ישרים. שממה שציווה הבורא במפורש, אז החסיד הוא מרחיב את העניין. בדומה לאדם שעושה נחת רוח לאביו ולאמו. שממה שציווה לו אביו במפורש, דודי, תביא לי כוס תה. אז הוא מביא לו כוס יפה. הוא מביא לו כוס תה ככה, באמת, עם תה משובח. לא אמרתי לך. מה זאת אומרת לה, אמרת לי? רצית תה, ואני הרחבתי תה, אני ככה מסביר בסייעת ישרים. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. כן. כן?
כולם הלכו פה לכיוון העלייה, מצד המצווה, למעשה הטוב שזה יותר התעלות. אבל אני הולך, כמו שנתי אמר, נתנת, נראה שזה אולי ירידה.
ירידה לאן ועלייה לאן, רק שנעימות, ירידה ועלייה לאן.
כולם הלכו למצווה, זה הדבר שאני מצווה. אז המעשה טוב בא ממני שזה כבר
התעלות,
שאדם הוא חסיד נגיד.
התעלות.
מה עולה למדרגה
יותר גבוהה? טוב, כן.
אבל שם אמר שאולי קודם כל אני מאבד בגאווה את הלחוש, לשים לב על הצו האלוקי, לחיבור הקדוש ברוך הוא. ואחר כך אני מאבד גם את המוסר האנושי הפשוט של מעשה טוב. מעשה טוב כלפי חבר, מעשה טוב לא בלי צער. זאת אומרת, אני משחית את עצמי. למה? כי כל מטרתו, כל כוונתו על עצמו. הוא נהיה אגואיסט, גמור.
הבנתי. כן, זה מה שאמרנו, ההבדל בין שמעיות ושכליות. כלומר, הוא מאבד גם את השכליות, הוא מאבד גם את המוסר האנושי. כן, כן, זה מה שכך הבנתי, הדברים של יצחק בהתחלה, אבל הוא התכוון למשהו מעט שונה. בכל אופן, אתה עכשיו כרגע מבליט את מה שהבנתי בדבריו. נכון, נכון. הוא מאבד גם את המוסר האנושי הפשוט. כן? אם נאמר שמעשים טובים זו הקווה, מי שרוצה להוסיף משהו נוסף, אפשר בכלל לחדש משהו בעניין. בוא נראה. זה חידוש, זה חידוש שעוד לא שמענו. צריך להוכיח אותו. צריך להוכיח שאכן מצוות... אתה אומר חשש זה משהו שלא תעשה. הביטוי יחוש הוא... אל תעשה, תחשוש. אז אתה אומר, מצוות זה לא תעשה. מעשים טובים זה קום עשה. בסדר. אפשר בהחלט לקר הזה בחשבון. מי שרוצה להגיד משהו? כן.
אני אשאל משהו, כשדיברנו על החוש ולמדו, אז חשבתי שאולי היה יותר מפתיע, היה כותב על ה...
כל רמק.
על הירדוף, לגבי היחס של המצוות, כתוב, חיים מצוותיך, תרדוף נפשי. דווקא
להשתמש
בזה דווקא
למעשים טובים. עכשיו אתה מקשה. אז רגע, רגע. אנחנו עכשיו יוצאים פה כבר למרחב חדש. עכשיו אתה מקשה על מה שכתוב, כן, מה שכתוב כאן, ממה שנמצא בסוף 18, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי. לא בטוח שאפשר להקשות. אתה יודע שאי אפשר גם להקשות מקוהלת על המקרא? כי לפעמים אומר המלבי במפורש בפירושו, כן? בפירושו לנח. כותב, איפה זה? לא זוכר בדיוק את המיקום. נדמה לי אפילו הפתיחה לספר משלי. לא זוכר. לא זוכר. הוא אומר שהלשונות בקוהלת ומשלי הן שונות מלשון המקרא. חוכמה בקוהלת וחוכמה במקרא, לפעמים יש להם דגשים שונים. שונה. חוכמה, מוסר, לב. זה טרמינולוגיה שיש לה, לא שהיא שונה מקצה לקצה, חס ושלום. אבל יש דגש אחר בקוהלת, לפעמים אפילו לעומת משלי. כל שכן לעומת המקרא. אז אי אפשר להקשות כאן מאותו חלק בגמרא, כן? בתפילה, שזה לקוח מהגמרא ברכות. כך היה אומר אחד המוראים, אלוקיי נצרו לשוני מירה וכו'. אי אפשר להקשות משם. על זה, בהכרח, בהכרח. היינו יכולים להתיישב על זה קצת ונסות להסביר. לא יודע אם נוכל לעשות את זה כרגע, כי זה דורש עיון קצת יותר מעמיק, לא להפוך את זה ממש לבית מדרש למקום הזה, אבל בלי נדר, אני אנסה לחשוב על זה קצת. אולי נדבר על זה מהלך השבוע, תשאל אותי קצת, אני אנסה לחשוב על זה בדרך קצת, כן? ונסה את זה איזו תשובה. נראה באמת אם אפשר להיבנות מהשאלה הזו, אבל אנחנו לא צריכים להשיב על זה. אנחנו, בוא נאמר, פטורים, כן? להתייגע לזה כרגע, זה לא עומד בסתירה. זכותו להגיד את הדברים כפי שהוא אומר כאן, אין לו קושיה בדבר הזה כל כך. כן, מי שרוצה להגיד משהו, חתימה, איך שאנחנו ממשיכים, בדקות שנותרו. כן, אהוד.
אולי גם...
אבל זה באמת יהיה הסיום. כן.
לא יודע אם מתכוון לזה, אבל נראה לי שכן, שלא יחוש למצוות מלשון חשש. אומרים על יעקב אבינו, שהוא כל הזמן, שהוא גר במגורי אביו, שהוא היה מגורי מלשון פחד.
כן. לא יחשוש על המצוות, הכוונה לא יחשוש לעשות אותם כהלכה, כמו שצריך, בצורה מדויקת וכן הלאה. אגב, לפי זה יש טעם לשבח למה שאנחנו אומרים בכניסתו של הילד לברית המילה. שתזכו לגדלו, כפי שהכנסתם אותו לברית, כפי שנכנס לברית, כך תזכו לגדלו לתורה. מה שכחת? מצוות. לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים. ראיתם איפה נמצאים המעשים הטובים? לפי זה, יש לנו דרשה נהדרת לברית מילה? תחשבו על זה, תחשבו לעצמכם, תסביר אתכם לברית, אל תסרבו, יש לכם מה להגיד. כפי שייחס לברית, מה זה הברית? הברית זה ההכנה הכי בסיסית כדי לקדש את הגוף. זאת אומרת, הברית זה בעצם נטילת העורלה, על ידי זה אנחנו מכינים את הגוף להשפעות הבאות בקודש, נכון? עם אדם מואכל. אז יש בעיה, הגוף הוא לא מוכן, הוא לא חומר גלם, הוא לא כחומר ביד היוצר, זה חומר שקשה לעבד אותו. אז קודם כל, ברית. עכשיו הגוף מוכן כבר ליצור בו צורה. כפי שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה. או, עכשיו, אפשר לעסוק בתורה במשמעות כפולה. קודם כל, הגוף לא מעכב על ההבנות הזקות. אפשר ללמוד תורה. כדי ללמוד תורה צריך להבין, להיכנס לעומקה. הגוף כבר לא מעכב. ההבנות לא תהיינה בוסריות, נמוכות, שטחיות וגסות. כי הגוף כבר תוקן, אין עיכוב מצד הגוף. אם כן, האור לא מסכסך בפתילה, אפשר להדליק את הפתילה, והוא נאחז יפה בפתילה. אפשר להשיג השגות גבוהות, מתחילה כבר השפעה אפילו על הגוף, אפילו התורה מתחילה לקדש את הגוף, עצם הלימוד עצמו מתחיל לקדש, כן, את הגוף. כפי שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה, למצוות, כן? פה כבר אנחנו רואים, כן, השייכות של המצוות מראה על כך שניתן לחבר בין מה? לבין התורה לגוף. המצוות זה נקודת החיבור בדיוק, כן? המצוות זה משון צוותא, כן? זה אמצעי בין גוף לבין שכל. זה בדיוק המצווה. המצווה זה נקודת המפגש בין הגוף לשכל. למצוות, לחופה. לחיות כפיים, יוכל לחיות בימישה סוף סוף. אפשר כבר להיות אחדותי. זה הדבר הכי קשה בעולם. אחרי שאתה חיברת בין הגוף והנפש שלך, בין השכל שלך, שאתה יכול גם לחבר בינך לבין אישה, עכשיו הגיע הזמן לחופה. הגיע הזמן לשים על שניכם משהו, כן, מעליכם, ועכשיו אתם מתחת ביחד. יש משהו שמאחד אתכם. כך הוא יכול להיכנס גם לחופה. ואחרי שהוא הגיע לכל המדרגות האלו, הוא מגיע למדרגה שאתה אמרת, מיכאל. אחרי שהגעת לכל המדרגה, עכשיו יש לך גם בית יוצר לטוב. עכשיו אתה מקיים את הכל מתוך המרכז הפנימי שלך. הגעת למדרגה שאתה כל כך טוב, כי התחתנת. עכשיו אתה גם עושה מעשים טובים, כי זה פשוט פורץ מאליך. שני כליותיך כבר מבטאות את הטוב. הטוב קולח, זורם, זה כבר לא בגדר של מצווה. זה לא בגדר, כן, מתוך לימוד, מתוך עשיית מצווה. זה כבר פורץ מבפנים, מפתח המעיין הפנימי, והכל קולח מבפנים, לפי הפירוש שלך. אז הנה לנו דרשה נחמדה, אפשר לדרוש אותה, אין שום בעיה, אין זכויות יוצרים לזה, הכל בסדר. טוב. זהו, פעם הבאה אנחנו ניכנס לנושא של בינו לבינה, נושא כבד, נושא רגיש מאוד, אנחנו נראה איך אנחנו נעביר אותו כאן. זה מתחיל מהמילה הבאה, מקשת גופו, הוא קרוב לזימה. מפה ואילך, עד סוף הפסקה, נוגע לנושא של יחסי נשים וגברים, הרגישות העצומה שיש במפגשים המסוכנים מאוד, האלו בבחינת אש בנאורת. כן? נדבר על זה, נדבר על זה. צור כאן.